ערב טוב. אנחנו בסדרה של שיעורים בהיסטוריה. אני מלמד על התנועות השונות, הזרמים השונים של ההיסטוריה של התקופה המודרנית, האחרונה יחסית, 200 שנה האחרונות. מי שלא היה בשיעורים הקודמים, נקדים קצת ונאמר ששנה שעברה נתתי סדרה של שיעורים שבהם תיארתי את ההיסטוריה של 200 שנה האחרונות, במיוחד לגבי עם ישראל, חזרת עם ישראל לארץ ישראל. ומי שרוצה, הדברים מוקלטים, נמצאים באינטרנט, אפשר לשמוע אותם. אבל השנה אנחנו עוסקים בהיסטוריה ממבט, אפשר לקרוא לזה מבט על. זאת אומרת, לא מצד העובדות, יש שם דפים בשולחן ימינה. במבט על, לא במבט מצד העובדות, אלא במבט שבא ומסתכל על התנועות, על הזרמים. זאת אומרת, על מה שגורם לחשיבה האנושית להשתנות, מה שמניע את האנשים. והדברים האלה, כפי שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, מאוד מאוד נוגעים לנו היום. אנחנו בשיעורים הקודמים דיברנו על הסוציאליזם. סוציאליזם הוא תנועה בינלאומית שהשפיעה בכל העולם, ובמיוחד השפיעה בעם ישראל. ואנחנו ראינו כמה שהדברים משפיעים עד ימינו, שכדי להבין את המציאות של עם ישראל בארץ ישראל היום, צריכים להבין מה היה הסוציאליזם ומה עשה לנו הסוציאליזם. אבל בזה עסקנו בשיעורים הקודמים. היום אני בא להתייחס לתנועה מסוג אחר. הסוציאליזם הוא התנועה המרכזית הגדולה, כמובן הוא מתפלג ומתחלק, אבל הכיוון המרכזי של התנועות החברתיות של התקופה המודרנית. סוציאליזם מהווה רעיון, אידיאל, מערכת אידיאולוגית שבאה לתקן בעיות חברתיות שהיו אז מאוד מאוד חריפות, בפרטים לא נחזור על הדברים הפעם. אבל היום אנחנו מדברים על משהו מסגנון אחר לגמרי. אנחנו מדברים על נושא של תנועות לאומיות. מה הפירוש הדבר תנועה לאומית? אנחנו מדברים על דבר שמתפתח בערך באותה תקופה כמו הסוציאליזם, בתקופה המודרנית. אבל שבמקרה הזה הוא הרבה יותר עתיק. כי תנועה לאומית, הכוונה היא שעם רוצה להתקדם. מה פירוש להתקדם? הדוגמה הכי פשוטה היא כשעם משועבד, אין לו עצמאות. וקמה תנועה לאומית שאומרת, אנחנו רוצים להיות עצמאים. אנחנו רוצים מדינה משלנו. ואת הדבר הזה, מי שמתעניין קצת בחדשות בשנים האחרונות יכול למצוא, יש דבר שעשה הרבה מאוד רעש, יש בספרד, כן, היה לפני שנה, הייתה ספרד מחולקת גם למדינות, הייתה מדינה שקמה ואמרה, אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו עם בפני עצמנו, אנחנו לא רוצים להיות חלק מספרד. זה דוגמה לתנועה לאומית, שם זה עדין יחסית. היו דוגמאות הרבה יותר חריפות, כי היו מקרים שממש מדינה הייתה לגמרי כבושה על ידי מדינה אחרת. וקמה במדינה הזו תנועה לאומית שאמרה, אנחנו רוצים למרוד, להסיר את השעבוד, להשיג עצמאות, זו תנועה לאומית במובן הכי פשוט. טוב. אבל יש גם מושג של לאומיות במקום שאין שיעבוד. מה זה אומר? מישהו יכול להגיד לי מה זה אומר? לאומיות, תנועה לאומית שלא בנויה על זה שצריך לצאת משעבוד, להקים מדינה עצמאית, אלא יש כבר מדינה עצמאית. לכאורה, אם השיגו מדינה עצמאית, אז כבר אין תנועה לאומית, זהו, גמרנו, השגנו את המטרה. נכון או לא נכון?
אתה אומר שיש מדינות כאלו שכבר...
מה אתה אומר? להעמיק את הקשר ללאום, אתה אומר. טוב? כן. העליונות של הלאום הספציפי. יש לזה ביטויים, נכון. אבל בוא אני אספר לכם משהו. אני בכוונה עצרתי פה, לא אמרתי אלא שאלתי. מסיבה מאוד פשוטה. יש במדינת ישראל בעיה עם המושג לאומיות. בעמים רבים בעולם יש לאומיות. הלאומיות הזאת בלועזית קוראים לה פטריוטיזם. להיות פטריוט של עם מסוים. זה אומר שבן אדם מרגיש שהוא שייך לעם, הוא רוצה טובת העם, הוא מוכן לפעול לטובת העם. הוא רוצה שהעם שלו יהיה מוצלח גם מבחינה כלכלית, אולי גם מבחינה רעיונית, מבחינה תרבותית, שהוא לא יהיה מקופח יחסית לעמים אחרים, שהוא לא יפסיד לעמים אחרים. הדבר הזה, כפי שנראה בהמשך, הוא הרגשה בריאה של בני אדם. למה הרגשה בריאה? בן אדם חי במקום מסוים, הוא אומר, אני רוצה שהעיר שלי לדוגמה תהיה יפה, תתנהל טוב, תהיה מוצלחת. מה עם ערים אחרות? לא, רגע, לא אמרתי ערים אחרות. אם יש תקציב, אני רוצה לדאוג שיהיה לנו תקציב. בסדר, גם ערים אחרות יכולות לקבל תקציב, אבל אני רוצה שהעיר שלי תהיה יפה ומכובדת ו... נקייה ועם מספיק ענייני תרבות וכדומה. על זה מדברים, הנה היו עכשיו בחירות לעיריות, כל מי שרץ להיות ראש עיר או במועצת העיר בא ואמר, אנחנו רוצים שהעיר שלנו תהיה טובה. זה דבר נורמלי? ודאי זה דבר נורמלי. אז בן אדם שמסוגל לחשוב בצורה קצת יותר רחבה מאשר העיר שלו, אז הוא חושב על המדינה שלו. מדינה בדרך כלל, באופן, טוב, מבחינה היסטורית יסודית, מדינה שייכת לעם. או שהתושבים של עם הם מדינה, נדבר, של מדינה הם עם, נדבר על זה עוד מעט בהמשך. זאת הרגשה נורמלית. למה אמרתי ששאלתי אתכם את השאלה הזאת? כי הרגשה הנורמלית הזאת לא מעודדים אותה במדינת ישראל. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת היא מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. מדינת ישראל נוסדה על ידי תנועות סוציאליסטיות. והסוציאליזם התנגד באופן עקרוני אידיאולוגי ללאומיות. יש לזה סיבה יותר עמוקה, ואנחנו, כפי שאמרתי, נתייחס לזה בהמשך. רבותיי, אני רוצה שתבינו. אני, לצערי, במידה רבה, אני לא נולדתי בארץ ישראל. אני נולדתי במה שנקרא בטעות, המונח הוא ארצות הברית, זה לא באמת תרגום מדויק של השם, כן? אבל אני נולדתי שם. למדתי שם בבית ספר יהודי דתי. בית ספר שדומה בהרבה מובנים לבית ספר דתי פה במדינת ישראל. גם בבית ספר יהודי דתי קיבלתי מנה גדולה מאוד של לאומיות אמריקאית. כי היהודים שגרים שם רואים את עצמם כאזרחים נאמנים. אזרח הוא צריך להיות לאומי. לאומי פירוש הדבר, אנחנו מתגאים במדינה שלנו. כמה המדינה היא טובה, כמה היא יפה, כמה אנחנו רוצים את טובתה. היה אז נשיא אמריקאי מפורסם בשם קנדי. הוא קם יום אחד בנאום לאומה ואמר, אל תשאלו מה המדינה יכולה לעשות עבורכם. תשאלו מה אתם יכולים לעשות עבור המדינה. זאת אומרת, תהיו לאומיים. אבל מחנכים לזה. בבית ספר, כאן מקימים את התלמידים, מעמידים את התלמידים בפני דגל המדינה, ויש באמריקה דבר שנקרא להישבע אמונים לדגל. וכך מחנכים תלמידים. אם בית ספר היה מנסה לעשות דבר כזה במדינת ישראל, אני חושש שהיו מפטרים את המנהל. אולי היום לא, אתה לא יכול להיות שהיום יותר מאשר בעבר. האמריקאים הם לאומיים, הצרפתים הם לאומיים, האנגלים הם לאומיים, הגרמנים יש קצת בעיה עם הלאומיות, פעם הם היו לאומיים מאוד מאוד קיצוניים, ולכן הם ניסו להשתלט על כל העולם. אז הם נזרים שם קצת עם הלאומיות היום. אבל זה נורמלי בעמים להיות לאומי. לא רק לדרוש עצמאות, אלא גם אחר כך לדרוש את טובת העם והמדינה, שהעם שלי יהיה משהו שאני מתגאה בעם שלי, ואני רוצה שהוא יהיה כך שאני אתגאה בו. שהוא יהיה מוצלח, שהוא יהיה למעלה ולא למטה, כן, ברמה גבוהה ולא ברמה נמוכה בכל מיני דברים. אז אם הספורטאים של העם מצליחים, כל העם מרגיש איזושהי גאווה. זה לאומיות, לא דווקא בספורט, כן? אז הם יותר חשובים. כלכלה, צבא, מדיניות, כפי שאמרנו, כן? תרבות וכל הדברים. הצרפתים מתגאים בתרבות שלהם. העניין הזה של הלאומיות, יש ויכוח אצל ההיסטוריונים. האם זה דבר טבוע בטבע האנושי עוד משנים קדמוניות, או שזה דבר חדש? האמת היא שזה ברור, וכך כותב הרב קוק זצ"ל, בספר אורות, לא הבאתי לכם את זה בדף, אבל בספר אורות הרב קוק כותב שיש שלוש נטיות חזקות מאוד במין האנושי. יש נטייה דתית, לכל בני אדם יש נטייה דתית, אפשר לדכא אותה, אפשר להתעלם ממנה, אבל היא קיימת. יש נטייה כלל אנושית ליברלית, זה שייך לסוציאליזם. וגם לכל מיני תנועות, כיוונים ליברליים שגם דיברנו עליהם בעבר. והנטייה השלישית היא הנטייה הלאומית. ושלוש הנטיות האלה מתגוששות ביניהן. הן רבות ביניהן, כי הן קצת סותרות אחת את השנייה. הן לא חייבות לסתור, אבל הרבה פעמים הן סותרות. ולכן לפעמים אחת עולה והשנייה יורדת. אבל הן קיימות משנים קדמוניות, זה בטבע האנושי. ובבעמים קדומים היה גם דבר כזה, נטייה לאומית וגאווה לאומית. זה התבטא בצורה שונה ממה שמכירים היום. אבל בתקופה המודרנית, באותו הזמן, אפילו קצת לפני הזמן, שהסוציאליזם התחיל להתפתח, אז גם העניין של הלאומיות התחיל להתפתח, וזה התחיל להיות מקובל ומובן ומוכר, שכל עם יש לו זכות למדינה משלו, וכשיש לו מדינה משלו, יש לו זכות להצטיין במדינה שלו. אז הייתה הרבה מאוד סיסה, כי באמת אנחנו מדברים על תקופה שלפני כ-170 שנה, שבאירופה היו הרבה מאוד עמים שלא היו עצמאים. אנחנו לא מדברים עכשיו על אפריקה ואסיה וכל מיני מקומות כאלה שבכלל כבשו שם, עמי אירופה כבשו שם את כל היבשת. אבל באירופה, במרכז התרבות האנושית של אותו הזמן, היו הרבה עמים שלא היו עצמאים. מי שמכיר את מדינות אירופה של היום, פעם רובן לא היו קיימות. צרפת הייתה, גם גרמניה לא הייתה. גרמניה בהתחלה לא הייתה מדינה אחת. היו כמה וכמה מדינות והם לא הצליחו להתאחד למדינה אחת. איטליה לא הייתה מדינה עצמאית. הייתה כבושה ומחולקת לחלקים שונים. אנגליה וצרפת היו מדינות עצמאיות. אז כשהעניין של הלאומיות הפך לעניין פופולרי, לעניין מקובל, עניין שעבר במישור הבינלאומי, זאת אומרת באוכלוסייה באירופה, כמו שגם הסוציאליזם אחר כך עבר ונהיה פופולרי, אז הרבה מאוד עמים התחילו לדרוש עצמאות. כיוון שהרבה עמים היו כבושים, זה יצר הרבה מאוד סיסה, הרבה מאוד בעיות, והמציאות הזאת נמשכה למעשה עד מלחמת העולם הראשונה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הרבה מאוד עמים הצליחו לקבל עצמאות. הרבה מאוד מדינות חדשות נוצרו, וזה התחיל ליצור את המפה של אירופה כפי שאנחנו מכירים היום. לא בדיוק מה שאנחנו מכירים היום, אבל בדומה לזה. אלא שנוצרה בעיה, כמו שקורה הרבה פעמים, כל מיני תנועות שמצליחות וכיוונים שמצליחים, יכולים גם להגזים. והלאומיות באירופה הלכה, והלאומיות באירופה הלכה ועלתה, התחזקה, אז לא רק שנוצרו מדינות חדשות אחרי מלחמת העולם הראשונה, אלא גם המדינות הוותיקות נהיו מאוד חזקות בלאומיות שלהן. וצרפת וגרמניה, שהיו מאוד חזקות והיו יריבות, הלאומיות, כפי שאמרתי לפני כמה דקות, הלאומיות הגרמנית בכלל עלתה לשיאים מאוד חזקים. ובסופו של דבר זה התפוצץ במלחמת העולם השנייה. כשהגרמנים מתוך הלאומיות שלהם החליטו שהם חזקים כל כך וכאילו כביכול מעולים כל כך שמגיע להם לשלוט על העולם כולו. או לפחות על חלק גדול מהעולם, ופתחו במלחמה וכבשו מדינות רבות, וגם עשו הרבה מאוד פשעים חמורים מאוד, במיוחד כמובן נגד עם ישראל, אבל הם גם רצחו עוד הרבה מאוד אנשים נוסף על 6 מיליון או יותר יהודים שהם רצחו. אז בעקבות מלחמת העולם השנייה, הלאומיות כאילו הייתה בושה. כבר לא יכלו כל כך לדגול בלאומיות. בן אדם דגל בלאומיות, אמרו, גם אתם רוצים לעשות פשעים כאלה. אבל הדבר הזה החזיק מעמד רק כמה שנים. יש עדיין כיוונים כאלה של אנטי-לאומיות. כל מה שנקרא האיחוד האירופי הוא אנטי-לאומי. הוא קם מבחינה זאת שרצו להגיד, די, נמאס לנו ממלחמות, היו הרבה מאוד מלחמות באירופה, חוץ משתי, עוד לפני, אבל בשיא, שתי מלחמות העולם הגדולות, ובאו ואמרו, לא, בוא, אנחנו ניתן לאנשים לעבור את הגבולות בחופשיות, נעבוד ביחד, נקבע מטבע אחת, ונעשה כל מיני דברים שנוריד את הלאומיות. אבל אחרי כמה שנים של האיחוד האירופי, שהוא הלך וגדל והתפתח, היום לדוגמה, אני מניח שרובם או כולם יודעים, האנגלים קמו ואמרו, די, אנחנו לא רוצים. זה התגברות של לאומיות. עוד לפני כן היו עוד התגברויות של לאומיות, גם בתוך האיחוד האירופי. עם בא ואומר, די, תפסיקו להגיד לנו מה לעשות, אנחנו רוצים לקבוע לעצמנו. זה לאומיות. כמובן שכל לאומיות יש בה חסרונות. כי מצד אחד זה טוב ובריא שבן אדם בא ואומר, כמו שהבאתי את הדוגמה קודם, אני רוצה את העיר שלי יפה ומוצלחת והכל. אז אדם אומר, אני רוצה את המדינה שלי יפה ומוצלחת, אבל שאלה היא מה היחס לאחרים. זה קצת אגואיסטי. לא, אדם צריך גם לדאוג לעצמו. אם אני לא אדאג לגוף שלי, מי ידאג לגוף שלי? אם אני אזניח את הגוף שלי, אז יבואו אנשים אחרים ויגידו לי, אתה לא מתנהג בצורה בריאה, נתפוס אותך ונכריח אותך. אז אדם צריך קודם לדאוג לעצמו. אבל אם מישהו אחר צריך עזרה, אז אני לא אומר, קודם אני אדאג לעצמי. אני אומר, אני כבר נניח אכלתי, אני סבא, הוא מסכן, אין לו אוכל. אז כך גם לגבי הלאומיות. אם בן אדם בא ואומר, אני רוצה שהמדינה שלי תצליח, יש בזה צד חיובי, לא צריך שהמדינות האחרות יבואו. אבל אם בן אדם בא ואומר, אני רוצה שהמדינה שלי תצליח, לכן אנחנו צריכים לנצח אותם, את האחרים. אז אתה אגואיסט. לכן תמיד יש את הבעיה הזאת עם הנטייה הלאומית. יש בה יסוד אגואיסטי, ויש בה יסוד חיובי. יש בצד של שמירה על הבסיס הטבעי, ויש בצד של התייחסות שיכולה להגזים ומינימום להיות לא נחמדה כלפי אחרים, ובמקסימום הרבה יותר גבוה מזה, כמו שאנחנו יודעים מהדוגמה של גרמניה. בואו נראה את הדברים האלה בכמה מילים של מרן הרב קוק זצ"ל. שיש לכם את הדף, אני בדיוק נכנסתי לדף, אז אני מתנצל שזה נכנס בצורה קצת אולי לא נוחה. יש, אני לא הולך עדיין ללמוד את עיקר הדף, אלא יש פה בצד ציטוט שמתחיל באלכסון. אתם רואים? טוב. לציטוט הזה יש רקע. מה כתוב בציטוט הזה? קודם כל נתחיל את המילים הראשונות. הקנאה הלאומית אשר עוררת עליה ולמדת אותה מהאוסטרי. מה הסיפור כאן? זו איגרת של הרב קוק. כתבתי בסוף האיגרת, איגרת תרפ"א, באיגרות הראייה. זו איגרת של הרב קוק זצ"ל לבנו, רבנו, הרב צבי יהודה. הסיפור כזה. הרב צבי יהודה היה עם הרב בארץ ישראל, והוא כבר היה בחור יחסית מבוגר, למד הרבה מאוד תורה. הוא היה אז בגיל 23 בערך, והוא ידע המון, הוא היה גאון גדול. אבל כיוון שהרב היה כל כך מרכזי, הוא היה רב אמנם רק של העיר יפו, אבל זה היה המרכז של כל היישובים החדשים בארץ ישראל. וכל הזמן היו באים אליו, והרב צבי יהודה היה מעורה בכל העניינים. אז הוא לא הצליח לשבת וללמוד בשקט. ממש לא מצא אפשרות, אפילו הוא הלך, נסע לירושלים, ניסה שם, כל מקום שהוא הגיע בסופו של דבר מצאו אותו והפריעו לו ללמוד. והוא הוא עדיין, אפילו שהוא ידע כבר את כל השס ועוד הרבה יותר מזה, עדיין הוא היה צעיר, והוא רצה ללמוד, אז הוא הגיע למסקנה שאין ברירה, הוא חייב לנסוע קצת לחוץ לארץ ללמוד. עכשיו, באותו הזמן, אנחנו מדברים על ממש כמה חודשים, חצי שנה בערך לפני מלחמת העולם הראשונה. אמרתי שהלאומיות כבר התפתחה באירופה. אבל באותו הזמן להגיע מארץ ישראל לאירופה, היה צריך להפליג באונייה. קודם נסו, רצו יודע, קודם נסע למצרים, במצרים הוא השיג אונייה שהפליגה לאירופה. וכשהוא הגיע לאירופה, הוא כתב מכתב לאבא שלו עם כל החוויות שהוא עבר בדרך, ועם כל מיני שאלות ודברים שהוא רצה לברר. אבא שלו היה גם הרב שלו. בין השאר, הוא סיפר לו סיפור. הוא אומר, תראה, אני, כשהגענו קרוב לנמל, שהיינו צריכים להגיע באירופה, אני לא זוכר בדיוק איפה, אני הייתי על אונייה בבעלות אוסטרית. אוסטרו-הונגריה אז הייתה ממלכה גדולה, והבעלות הייתה אוסטרית, והיה שם איזה נער צעיר, קוראים לזה נער סיפון, אדם ש... כן, נער שעובד שם, משרת באונייה, לא איזה אדם מאוד מבוגר. ועמדתי שם כדי להסתגר מסביב, לראות את הנמל, ואני רואה, לא, קרוב אלינו, עוד איזה אונייה, הרבה יותר גדולה מאונייה שלנו. אז שאלתי, ככה, סתם שאלה את הנער הזה, תגיד, גם האונייה הזאת היא אוסטרית? אז עונה לי הנער בצער, וככה מרגישים שלא לא נעים, התשובה לא נעימה לו, לא, אונייה היא אנגלית. ואז הוא מוסיף, אבל אל תדאג, לנו יש אוניות עוד יותר גדולות. זה לאומיות. הוא מתגאה בעם שלו. שואל אותו נוסע, אתה, מה, האונייה הגדולה הזאת שלכם? טוב, הוא לא משקר, הוא אומר, היא של אנגליה. אנגליה הייתה יריבה של אוסטריה. אז הוא חייב להגיד את האמת, האונייה השנייה הגדולה היא של אנגליה. אבל הוא לא יכול להתאפק ולהגיד שהאונייה הגדולה מוצלחת היא של אנגליה, בלי להוסיף להגיד, אבל לנו, לאוסטרים, יש אוניות עוד יותר גדולות. כמו שילד קטן אומר, אבא שלי, הוא... זה מה שנקרא להיות פטריוט. הוא מתגאה בעם שלו. והרב צבי יהודה כתב עוד לרב, אומר, אבל תראה, זה ככה אצלם, אבל אצלנו בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל כל הזמן אומרים כמה אנחנו לא בסדר, וכמה אנחנו לא טובים, ומכירים את זה היום? כן. אז הוא שאל את הרב הזה. אז הרב עונה לו. מה הרב עונה לו? הקנאה הלאומית, קנאה לאומית בלועזית פטריוטיזם, להיות לאומי, להרגיש אני מתגאה בעם שלי, אשר עוררת עליה ולמדת אותה מהאוסטריה. הבחור הצעיר הזה מאוסטריה שהוא התגאה שיש להם אוניות עוד יותר גדולות. גם היא אש קודשי בטבעה של הנשמה הבריאה והטהורה קבועה. אומר לרב, זה דבר טבעי וחיובי. למה היא חיובי? למה הוא חיובי? היא המוציאה אל הפועל את הגודל של הגבורה אשר לגיבורים אנשי שם, אשר לברכה יזכרו לעד בתולדה. תולדה, אנחנו אומרים היום, היסטוריה. כן? היסטוריה זה מילה לועזית. הרב קרא לזה בעברית תולדה. לא רק הרב. בזה ספר תולדות אדם שהוא כלל גדול בתורה. זאת אומרת, כשאנחנו נתבונן בהיסטוריה, אנחנו נראה שלאומיות היא כוח שמביאה הרבה ברכה בעולם. למה? כי בן אדם שהוא מתגאה בעם שלו, והוא מוכן ללכת ולפעול ולעשות, הוא לא יושב לו בשקט בבית, אומר, שלום עליי נפשי, יש לי בית טוב, נחמד לי, הכל בסדר. למה? מה אכפת לי מה קורה ברחוב? מה אכפת לי מה קורה בעיר? מה אכפת לי מה קורה במדינה? לא, הוא לאומי. אז הלאומיות הזו נותנת לו מוטיבציה לפעול. כן? יש את זה גם בעם ישראל. אבל בי שעם ישראל שונה, נדבר על זה בהמשך. אבל יש את זה בעם ישראל. למה בן אדם הולך להילחם ומוסר את נפשו בתור לוחם בצהל? כי אכפת לו על עם ישראל. זה לא אישי. אם זה היה אישי, הוא היה מתחמק מהגיוס ויושב לו בשקט ולומד תורה באוניברסיטה. בעמים אחרים אנשים עושים כל מיני דברים מתוך הלאומיות. הם מתגאים בלאום, אז הם מפתחים, יכול להיות צבא, כן, אמנו, יכול להיות מצב שבכלל לעם אין מדינה, הוא משועבד. אז מתקוממים, מוסרים את הנפש ומקימים מדינה. יכול להיות שיש כבר מדינה, אז דואגים לתרבות של העם. כן, רוצים שהתרבות הצרפתית, אתם יודעים, אתם אולי לא יודעים, מדינת צרפת מוציאה כסף להפיץ את התרבות הצרפתית בעולם. אני לא אומר שתרבות צרפתית זה דבר טוב. כן? תרבות של גויים בכלל, אנחנו לא כל כך צריכים תרבות של גויים, יש לנו תרבות של תורה. אבל הגויים, הם כן יכולים לפתח כל מיני דברים. והרב מדבר על הגבורה אשר לגיבורים אנשי שם. תסתכלו בהיסטוריה ותראו כל מיני גיבורים שעשו מעשים גדולים. זה בא הרבה פעמים מתוך לאומיות. אז זה מפתח את האנושות, מפתח את החברה האנושית, וזה דבר טבעי. אמנם, אצל עם ישראל, המצב הוא שונה. זה מה שממשיך הרב ואומר. ואף על פי שהאש הישראלית יורדת היא מן השמיים, הוא קרא ללאומיות אש קודש. למה אש קודש? כי זה שייך לנשמה שהקדוש ברוך הוא שם בבני אדם, שיש לבני אדם גאווה לאומית כזאת, וזה מפעיל אותם, זה מפתח אותם. עם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני, עם התורה ועם המצוות. אז האש הישראלית, מה שהמוטיבציה של הנשמה הישראלית, היא אש שבאה מן השמיים. מהקודש. מקורה ממעיין הקודש העליון. מרצון השם בעולם. במעיין הקודש העליון יש אצלו אהבת כל היצור. מה אמרנו? הלאומי אוהב את העם שלו. אז הוא אוהב את העם שלו והוא מוכן לפעול בכל מיני דברים. טוב. אבל עם ישראל אוהב את כולם. עם ישראל, יהודי אמיתי, אוהב לא רק את עם ישראל, הוא אוהב את כל האנושות ואת כל בעלי החיים. ואת כל המציאות העולמית. הוא אוהב את הכל. למה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז אתה אוהב את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. טוב, כמובן, יש רמות שונות. אנחנו אוהבים בעלי חיים, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו בעלי חיים גם כדי לאכול. אז אנחנו לא מתאכזבים לבעלי חיים. יש צער בעלי חיים, כן, אסור לצער בעלי חיים. אבל אם צריך לאכול בשר, אז אנחנו שוחטים את הבעל חי ואוכלים בשר. אנחנו אוהבים את כל בני אדם. לפעמים צריך להעניש בן אדם. אבל אנחנו אוהבים את האנשים. אז מקורה של האש הישראלית היא במעיין הקודש העליון של אהבת כל היצור, כל מה שהקדוש ברוך הוא יצר, בתכונתו האידיאלית האלוקית. אוהבים את כולם ואוהבים את הקדוש ברוך הוא מעל הכל. המתרוממת, כן, כל האהבה הזאת מתרוממת לאהבת השם בצורתה הזכה. כמו שאמרתי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. צריך ללמוד בתורה מהי אהבת השם. צריך להתעלות באהבת השם, לתקן את המידות, ללמוד תורה, לקיים את המצוות. המשלחת, כשמתעלים לאהבת השם, אז אהבת השם נותנת פירות. היא משלחת בתוך לשדה הרבה את כל הנטיעות הנשמתיות היותר עזיזות ותורות השם מעולם. המוטיבציה של עם ישראל שמגיעה מתוך התורה היא עוד הרבה יותר חזקה מכל לאומיות של כל עם בעולם. ושוב אותו פסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה בכל נפשך? מסירות נפש. עם ישראל מוכן למסור את הנפש על אהבת השם, על התורה ומצוות. וככה זה היה בכל הדורות. זה עוד הרבה יותר חזק מכל התוכן של איזשהו עם בעולם. זה מה שהרב קורא, כל הנטיעות הנשמתיות היותר עזיזות, היותר חזקות והיותר טהורות. כי הרי הלאומיות של עם אחר יכול להיות שהם מפתחים תרבות לא טובה ולא חיובית. אבל הם מתגאים בזה כי זה תרבות שלהם. אז אם כן, לכאורה עם ישראל לא צריך לאומיות, נכון? יש לו תורה. אומר הרב לא. גם עם ישראל צריך לאומיות. הוא מביא לזה ביטוי, יש בבית המקדש, מה היו עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. מה זה להקריב קורבנות? שמים אותם באש, נכון? אז חז"ל אומרים שבזמן בית המקדש היו ניסים. אחד הניסים היה שהאש שעל המזבח הייתה יורדת מן השמיים. ממש היה נס, היה נדלק אש בלי ידי בני אדם. אבל אומרים חז"ל, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, יש גם מצווה להדליק אש. הכהנים ידעו שהאש יורדת מן השמיים. ובכל זאת הם היו מדליקים את האש. וכך מתבטאים חז"ל, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא גם אש מן העדיות. העדיות גם עיני אדם. אדם רגיל, אדם פה זה הכהנים שהם עובדים בבית המקדש. משתמש הרב בביטוי הזה ואומר, אף על פי שהאש הישראלית יורדת היא מן השמיים, משם הביטוי שהוא התחיל את המשפט, אבל מכל מקום מצווה להביא מן ההדיות קנאת עם טבעית. מצווה ללמד גם בעם ישראל לאומיות במובן האנושי הטבעי. למה? כי צריך לבנות את האישיות. צריך לבנות בסיס. אם אתה תיקח יהודי ותגיד לו, תשמע, עזוב, אין לאומיות. מה יש? יש תורה. תורה זה נפלא. אבל עד שזה ימלא את כל האישיות שלו, זה ייקח זמן, זו שאלה, כמה תורה הוא ילמד, איך הוא יגדל, וגם לזה צריך בסיס. הרי בתורה יש גם עניין של גמילות חסד, לומדים מהתורה גמילות חסד. אתה לוקח ילד, אתה מלמד אותו, התורה אומרת שצריך לגמול חסדים? לא. אתה קודם כל מלמד ילד, תהיה נחמד. החבר שלך צריך עזרה, תעזור לו. למה? כי צריך ללמוד מידות טובות. חז"ל קוראים לזה דרך ארץ קדמה לתורה. צריך לבנות את האישיות של הילד. על גבי זה אתה תלמד אותו שהתורה אומרת לגמול חסדים, אז יהיה לו גם את המידות הטובות באישיות, וגם הוא ילמד את התוכן התורני, אז הוא יתעלה ויתקדש, ויעשה את זה גם מבחינה תורנית עם כל העוצמה. כך כותב מרן הרב קוק זצ"ל לבנו, לרבנו הרב צבי יהודה, שאף על פי שבעם ישראל יש לאומיות שהיא אש קודש מלמעלה מהתורה והתוכן האלוקי העליון, אבל מצווה להביא מן העדויות קנאת עם טבעית. צריך ללמד את הילדים בטבע שהם יהיו גאים בזה שהם שייכים לעם ישראל. אנחנו לא כל כך עושים את זה. ודאי שלא מספיק עושים את זה. זה חיסרון בחינוך, כפי שאמרתי, בין השאר מסיבות היסטוריות, שמדינת ישראל הוקמה על ידי תנועות סוציאליסטיות, שלא אהבו וגם היום לא אהבות את הלאומיות, ולכן לא מספיק מחנכים ללאומיות. עכשיו אומר הרב, קנאת עם טבעית, טובה כמובן, חיובית, שייחוסה מתגלה בעולם החיים על פי הטוב והאור שהליכותיה מתגלות מביאות בעולם. לא לאומיות מוגזמת של העמים, של הגויים, שהם יכולים לקפח עמים אחרים וקל וחומר לעשות כל מיני דברים שליליים ופשעים וכדומה. לא. עם ישראל הוא עם טוב. אז הלאומיות שלו צריכה להיות לאומיות כזאת שמביאה טוב ואור בעולם. שהוא יסוד אורו של משיח. למה? מה כתוב במשיח? הצדק אזור מותנה והאמונה אזור חלצה, וה... חגורה שלו היא צדק, כלומר הוא כל כולו מחפש צדק. צדק זה טוב, זה ישרות. ושלום העולמים על דגלו חונה תמיד לכל האדם ולכל היקום. הוא רוצה את הטוב לכולם. זה לא אומר שהוא לא נלחם. המשיח צריך להילחם. כי קמים לו כל מיני מתנגדים שבגויים ומנסים להפריע לו. זה לא סותר. אבל הבסיס שלו הוא צדק ושלום. זה הבסיס של הלאומיות של עם ישראל. אלא מה? יש לנו יהודים שלא מבינים את זה. יש לנו יהודים שחושבים שברגע שאתה לאומי, הם לומדים מהגויים מה זה לאומיות, ברגע שאתה לאומי, אז אתה לא בסדר. זה היסוד של הרבה מאוד דברים שקורים לנו היום. אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם בשיעור הבא, אבל יש הרבה מאוד יהודים בעם ישראל שכיוון שחזל אומרים כל יהודי, יהודים רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, והם גדלו בכיוון סוציאליסטי או לפחות בכיוון ליברלי של התרבות המודרנית של הגויים, הם בטוחים שכל לאומיות זה דבר שלילי. אז אפילו עכשיו כשניסו להעביר, העבירו, כן, בכנסת את חוק הלאום, שעם ישראל הוא, יש לו מדינה ריבונית, זה לאומיות, באמת נכון, זה לאומיות. שעם ישראל, שיש לו מדינה, והמדינה הזאת היא ארץ ישראל, והיא שייכת לעם ישראל ולא לשום עם אחר, יש לנו דגל ויש לנו שפה וכדומה, אז חצי מחברי הכנסת כמעט התנגדו. למה? זה מפריע להם. זה לאומיות. אתה תבוא תגיד לה אתה לאומי, הם יגידו אתה פשיסט. כך קוראים לזה. מה? כן, למה? כי פשיזם זה ההגזמה שהייתה באירופה של הלאומיות. אז זה דווקא כינוי שיש לו בסיס. יש כינויים שאין להם שום בסיס, השמצות שאין להם בסיס בכלל. השמצה הזאת יש לה בסיס, אבל היא מוגזמת. יהודי ולאומי הוא חייב להיות פשיסט? יש גם אנגלים לאומיים, צרפתים לאומיים, אמריקאים לאומיים. הם לא חייבים להיות פשיסטים. אבל האנשים האלה התחנכו לשנוא את הלאומיות, לכן באמת לא מחנכים מספיק ללאומיות בעם ישראל. והיום כל הצעד שמנסים לעשות בכיוון הזה, אז מעורר התנגדות גדולה. כן. החרדים גם אין להם מספיק לאומיות. כיוון שאצלם, ואנחנו נלמד את זה, אצלם הם אומרים, צריך להדגיש את האש שבאה מלמעלה. ראינו שיש אש ישראלית שבאה מלמעלה, זה התורה. והם לא מכירים את הצד השני הזה של להביא מלמטה. אנחנו נלמד את זה יותר בעריכות בעזרת השם את הדבר הזה, מי שיהיה בשיעורים הבאים. אבל אומר הרב פה לבנו, אתה הערת על זה שיש יהודים שרואים לאומיות, ואפילו לא בלי לראות לאומיות, הם כל הזמן משמיצים את עם ישראל, ומדברים על כמה יש דברים שליליים בעם ישראל. כותב לו הרב, ואותם האומללים, המסכנים, שהם רואים סימני עקרות בכנסת ישראל, כך טענו שעם ישראל בכלל אין לו לאומיות, הוא לא מסוגל, היו יהודים אז, לפני מלחמת העולם הראשונה, היו יהודים שאמרו, עם ישראל בכלל לא מסוגל להקים מדינה. הוא כבר די, הוא כבר נגמר, הוא כבר עייף מכל השנים של הגלות, הוא ינסה להקים מדינה, אתם מכירים את הבדיחה המפורסמת על שני יהודים ושלושה בתי כנסת? חלק כן, חלק לא. אומרים שתביאו שני יהודים לאי בודד, הם יקימו שלושה בתי כנסת. למה? זה מתפלל בבית כנסת אחד, וזה מתפלל בבית כנסת שני, ושניהם מחרימים את בית הכנסת השלישי. זה בדיחה שטוענת שעם ישראל כל הזמן רב. לא, יש לנו מריבות, נכון. אבל זה לא כזה גרוע. היו באמת אנשים שחשבו שעם ישראל לא מסוגל להקים מדינה בגלל כל המריבות שהיו. אמרו שרואים סימני עקרות. מה זה עקרות? עקרות פירוש של דבר שאי אפשר להוליד ילדים, אי אפשר להמשיך כך, אי אפשר לבנות עתיד. אז אומר הרב, הם מסכנים, הם אומללים. מחזון ליבם ידברו כראו אליהם. למה הם אומרים כך? כי הם בפנים חסר להם. הם ריקים מבפנים. שהרי דומה היא כניסתנו הנאצלת בקודש לאישה עקרה, שלא ילדה בנים לגיהנום, כתשובתה שבורי אלהו מינה. כתוב בגמרא, היה מין אחד, מין זה נוצרי. הנוצרים אומרים, עם ישראל בכלל, מזמן גמר את הזה, הוא רק יכול להיות מסכן ובגלות. יש להם בעיה אמונית היום עם הדברים האלה, עם זה שהקמנו מדינה כל כך מוצלחת. אז היה נוצרי אחד, מין אחד, שכתוב בגמרא ששאל את בוריה. בוריה הייתה אשתו של רבי מאיר, אישה חכמה. שאל אותה, יש בעיה בפסוק, כתוב, רוני עקרה לא ילדה. תשמחי עקרה שלא ילדה. מה, בגלל שהיא לא ילדה היא צריכה לשמוח? ענתה לו בוריה, אתה לא מבין את הפסוק. הכוונה היא בפסוק, רוני עקרה שלא ילדה בנים לגיהנום כמוך. כלומר, עם ישראל יש לו ברוך השם פירות מוצלחים. לפעמים יש אנשים לא מוצלחים, אפילו שיוצאים מעם ישראל. הנוצרים הראשונים באו מעם ישראל. אמרה לו בוריה, אתם הולכים לגיהנום. עם ישראל שמח שהבנים שלו הם לא כאלה. זה רוני עקרה, כאילו עקרה, כי היא ילדה רק בנים טובים ולא בנים לגיהנום כמוכם. כמו הנוצרים. ועל זה מסיים הרב קוק, על זה הלא סלע נרנן למחולל ומוליד צדיק כביר ברוך הוא. לזה אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. שהלאומיות של עם ישראל היא באמת לאומיות חיובית. אנחנו לא מגיעים מלאומיות להוליד בנים לגיהנום, כמו, כן, השואה היא תוצאה של הנצרות. מה שהגרמנים האהובים עשו, זה, זה כתוצאה באמת מאמינות, מהנצרות, ש, שעוד חכמי ישראל התמודדו מולה עוד בימי הגמרא. אז הם הולידו, הלאומיות שלהם, הוליד הבנים לגיהנום. עשו פשעים נוראים, הביאו סבל לכל העולם כולו, פעמיים. גם במלחמת העולם הראשונה, גם במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם הראשונה הם היו פחות אכזריים, אבל גם. הם הביאו הרבה מאוד דברים רעים ועשו הרבה מאוד פשעים. במלחמת העולם השנייה בכלל, כן, הם הביאו הרס גדול לכל אירופה. ולעוד מקומות בעולם. אז הם, הלאומיות שלהם באמת יכולה להוליד בנים לגיהנום. פגשתי פעם, הגיע, יש לפעמים, יש אנשים צדיקים. פגשתי פעם, הגיע לפני הרבה שנים לארץ ישראל, אדם מגרמניה, שהיה צדיק, גוי, מגרמניה. אמר, אחרי הפשעים שעשו, המטרה שלי בחיים זה לעזור לעם ישראל. אז הוא בא לארץ ישראל להתנדב, פגש פה אישה שבאה גם כן מאותה סיבה, גם כן מגרמניה, ואמר לה, אני לא רוצה לגדל ילדים בגרמניה, המקום הזה מקולל, אני לא מגדל שם ילדים. אז הם התחתנו, התיישבו בארץ ישראל, והבנים שלהם התגיירו. אחד הבנים, הבן הגדול שלהם, למד פה במכון מאיר, והם צדיקים גדולים. כי גרמניה זה מקום מאוד בעייתי, מאוד, מאוד גרוע. זה מוציא כן, רשעות גדולה מאוד מאוד לעולם. עם ישראל זה בדיוק הפוך מזה. עם ישראל כשהוא עולה בלאומיות, הוא לא עושה דברים רעים, הוא עושה דברים טובים. הוא עושה דברים חיוביים. בסדר, בתוך עם ישראל לפעמים יש מישהו שמועד, נופל פה, עושה איזה משהו, יחסית לגויים זה כלום. כן, אנחנו, אתם יודעים, היה עכשיו הורדנו כמה פצצות בעזה, נכון? לפני שבוע. אתם יודעים מה קורה מה עושה צהל כשהם מפציצים שם בניין? הוא מודיע קודם לצאת. לפני כמה שנים, היה לי פה במכון תלמיד שהיה קצין בצהל, ולקחו אותו עם עוד כמה קצינים, הם היו בקורס, לקחו אותם לביקור באירופה, והפגישו אותם שם בין השאר עם קצין אנגלי שנלחם באפגניסטן. רצו להשוות ככה חוויות מאיך לוחמים ואיך עושים. אז אחד הקצינים הישראלים שאל את הקצין האנגלי, תגיד, גם אצלכם יש דבר כזה שאתם מודיעים לאזרחים לעזוב בניין לפני שאתם מפציצים אותו? הקצין האנגלי היה בטוח שזאת בדיחה. הוא חשב שהקצין הישראלי מתבדח. אין דבר כזה. כשהוא הבין שהוא לא מתבדח, הוא היה בהלם. איזה צבא בעולם עושה דברים כאלה? אתם השתגעתם? עם ישראל לא עובד כמו עמים אחרים. יש צבאות יותר מזה, הצבא הרוסי, מישהו תיאר לי פעם, היה מרד ברוסיה לפני כמה שנים. יש שם אזור שלם שגם כן רצו עצמאות, צ'צ'ניה, כן. אז עלה יהודי לארץ ישראל שהיה בצבא הרוסי אז, הוא סיפר מה הם עשו. הצבא הרוסי נכנס לצ'צ'ניה, מגיעים לכפר, קודם כל מפגיזים את הכפר. לא אומרים לאזרחים לצאת, מפגיזים את הכפר, כל מה שיש שם בצורה החריפה ביותר, כל הכפר. גומרים, הכל שם חרב, חורבות, הכל זה. עכשיו קוראים לחיילים הרגילים, נותנים להם את זה, כן, יש להם נשק והכל, אומרים, אתם נכנסים לכפר, ואתם יורים בכל מה שזז, כולל חתולים וכלבים. שלא יישאר בכפר הזה דבר שיזוז. לא שמעתי שהעמידו מישהו מהצבא הרוסי למשפט על פשעים, על משהו כזה, לא היו ועדות חקירה, לא עשו רעש בעיתונות בעולם. אבל כשאנחנו יורים בכמה ערבים שרוצים להרוג אותנו, אז עושים כמובן רעש בכל העולם. נכון, אותו הדבר בסוריה, אותו הדבר במקומות אחרים. אז יש צבאות שיותר עדינים, אבל גם בצבא עדין, כמו צבא אנגלי, הקצין לא הבין בכלל על מה אנחנו מדברים. אתם הולכים להילחם נגד אויב, אתם מפנים את האזרחים? קודם אין דבר כזה. אז הלאומיות של עם ישראל היא לאומיות, צריך כמובן לא להגזים. כן, אנחנו צריכים להילחם ולנצח. אני לא אמרתי שכל הדברים האלה הם טובים. אבל הלאומיות של עם ישראל היא לאומיות שמביאה ברכה לעולם. כמובן שצריך שהלאומיות שלנו תהיה אמיתית. צריך לחנך ללאומיות אנושית, וצריך להביא מלמעלה, כן, לקבל מלמעלה את הלאומיות של התורה, האש קודש שיורדת מן השמיים. זאת הלאומיות האמיתית של עם ישראל. שני הצדדים האלה יחד. עכשיו, כל זה דיברנו על סוגיית הלאומיות באופן כללי, כשעכשיו הגענו גם לנושא של לאומיות בעם ישראל. אני רוצה בשיעור הבא להיכנס יותר לעומק לנושא של לאומיות בעם ישראל. זה, לכן יש פה בדף הזה עוד הרבה שלא למדנו הפעם, והשיעור הבא, כשנלמד הלאומיות, הוא גם שיעור הכנה לחנוכה. כי הנושא הזה של לאומיות הוא נושא שהוא גם באופן עקרוני שייך לחנוכה, וגם מרן הרב קוק זצ"ל מדבר על בדיוק לגבי חנוכה, מדבר על נושא של הלאומיות, והוא בכוונה מתייחס ללאומיות בעם ישראל כפי שהתפתחה. אנחנו צריכים לדבר גם על הצדדים ההיסטוריים וגם על הצדדים הרוחניים. אז זה בעזרת השם נעשה בשבוע הבא. תודה רבה, עד כאן להיום.